טוב, אנחנו הגענו לפרק י"א. למעשה, כבר בפרק הקודם, אנחנו הזכרנו את המימד של המחשבות. להזכיר לכם, כל המסע שלנו התחיל, המסע להיכרות העצמית של מי אנחנו, להכיר את הנפש שלנו, להכיר את התכונות שלנו, להכיר את קוד ההפעלה שלנו. המסע הזה אמרנו שהתחיל כבר, התחיל קודם כל ברבדים היותר חיצוניים. מה שנקרא התנהגות. אנחנו לא יכולים להתחיל להכיר את עצמנו ישר מהרבדים הנסתרים. מהמחשבות, מהרצונות, מהחוסרים, מהצרכים. זאת אומרת, אדם הוא בנוי כמו בצל למעשה. האישיות שלו היא בעצם מתבטאת ברמות שונות. הרמה הבסיסית ביותר שהאישיות שלנו מתבטאת זה בהתנהגות. האופן הזה שעשיתי עם היד עכשיו ככה. האופן שבו אני יושב, האופן שבו אני הולך, שפת הגוף, הבגד שאותו אני לובש וכו'. ההתנהגויות היומיומיות שלי, במיוחד אלה שחוזרות על עצמן כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, זה, הייתי אומר, זה שדה האינפורמציה הראשון. הוא הכי פשוט, גם הוא ניתן לקליטה בעיניים. הוא לא דורש מאיתנו מיומנות של הקשבה אל-חושית. אנחנו רואים את הדברים בעיניים, אנחנו מסתכלים על עצמנו בריא, רואים את העיניים, רואים אם אנחנו מתוחים, לא מתוחים. אפשר להרגיש, אם אני משוחרר, אם המצח משוחרר, אם אני תפוס. אלה דברים שאנחנו יכולים לראות. כלומר, למעשה, כל המימד החיצוני שלנו, שזה כולל את הליבוש ואת ההתנהגות, את שפת הדיבור, את הטון הדיבור, כל הדברים האלו, הם למעשה קפסולה, נקרא לזה ככה, מעין קפסולה, שהיא מתמצתת בתוכה את כל האישיות שלנו, כמו טיפת דם, כן? שלוקחים לנו בקופת חולים, לוקחים לנו דם, ובתוך הדם אנחנו מחפשים, בודקים מהם הערכים של הברזל, של הקלציום, של הסידה של הקלציום, של הגופיפים, של מערכת החיסון וכו', כדוריות לבנות, כדור דמות. כלומר, כל הסיפור, הוא נמצא בתוך טיפת הדם. לא פחות מזה, הסיפור של כל אחד מאיתנו, כך אמרנו בהתחלה, אמרנו שהסיפור שלנו בעצם מתומצת ומרוכז ודחוס בתוך החיצוניות שלנו. האופן שבו אנחנו, כן, מבטאים את עצמנו כלפי העולם, כן, בזה כבר יש סיפור מרתק מי אנחנו. עכשיו, זה הדרך הקלה ביותר. לכאורה הקלה ביותר. תראו, גם הדרך הזו יכולה להיות לא מועילה למי שלא אוהב להתבונן. מי שלא שם לב למה הוא לובש, מי שלא שם לב איך הוא מתנהג, מי שלא שם, זה בעיה, אנחנו לא יכולים. אבל מי שבאמת רוצה להתחיל ללמוד ולהכיר את עצמו, כדאי שיתחיל ברבדים החיצוניים, להתבונן, להבין את המשמעויות של צורת ההתנהגות שלי וכן הלאה. האם זה מעיד שאני עצלן? האם זה מעיד שאני פחדן? האם זה מעיד שאני סקרן, גיבור? כל מיני דברים. אפשר המון לברר. טוב, אז זה דיברנו. אחרי שדיברנו על המישור החיצוני הזה, כמדומני שתי שיעורים, משהו כזה, מאז ועד עכשיו אנחנו פחות או יותר מתעסקים בעולם הרגש. זאת אומרת, הרגש זה עוד מימד שהוא נושא בתוכו אינפורמציה, עולם הרגש שלנו. יש בתוכו אינפורמציה מאוד מדויקת. גם על האישיות שלנו, יש רגשות שמלמדים אותנו, מה בסיס האישיות שלנו? למשל, אדם שיש לו רגש של מופנמות, אין? יש לו רגש של מופנמות, רגש חזק של מופנמות, הוא נוטה ככה קצת להישמר מהחברה, לתפוס מעט מרחק, לבחור את החברים בזהירות, יש לו גבולות מאוד ברורים בינו לבין הזולה, זה רגשות, זה מתבטא בתוך הרגש גם. רגש טריטוריאלי, יש לו את הטריטוריה שלו, זה סימן שכנראה לא חייב להיות, אבל יכול להיות שזה מספר סיפור של אדם מופנם. יש רגשות של מוחצנות. טיפוס מוחצן בדרך כלל, הרגשות שלו הם רגשות בהתאם. מה זה טיפוס מוחצן? טיפוס מוחצן זה טיפוס שמאוד אוהב את הקשר עם החוץ, עם החברה. אין לו בעיה ליצור קשר בנסיעת אוטובוס של חצי שעה, הוא יכול להכיר 10 אנשים בתוך האוטובוס. מה היו הרגשות של אדם כזה בדרך כלל? סקרנות. הוא אדם סקרן בטבעו. עוד כמה וכמה רגשות, שנחשוב על זה, אנחנו נראה שאדם כזה יש לו ודאי ודאי רגשות שמאפיינים את המוחצנות. אדם עיוני, אדם טיפוס עיוני, מה שנקרא רוחני, כן? הוא גם חווה רגשות בהתאם לתכונה הזו. רגשות של סודיות. הוא טיפוס סודי. הוא טיפוס שגם שומר סוד. טיפוס שלא מרבה לספר, כן? את הסודות שלו. זה לא מדויק, זה נכון דווקא לגבי המופנם. הטיפוס, סליחה, אני טעיתי. בטיפוס העיוני, טיפוס הרוחני, יהיה לו רגשות של התפעלות מן הנסתר. יותר מאשר מן הגלוי. לעומת הטיפוס המעשי, שהוא אדם שיותר נרגש מהמפגש עם החוקים של הפיזיקה, עם החוקים של העולם הזה. כן? זה רגשות אחרים. אז יש רגשות שמלמדים אותנו על אישיותנו. כן? יש רגשות שמלמדים אותנו על מצב זמני. כן? כתוצאה מאירוע מסוים, בזמן מסוים, במקום מסוים, עם אדם מסוים, התעורר בי רגש של כעס. עכשיו, זה לא אומר שאני כעסן, אבל זה רגש שהוא תלוי זמן, מקום ואדם. זאת אומרת, עולם הרגשות שלנו הוא עולם מאוד מורכב. חלקם של הרגשות הם רגשות שמייצגים את בסיס האישיות שלנו, מופנם, מוחצן, עיוני, מעשי, רגשי, שכלי, פתוח או שמרן. כל תכונה כזו, נתלים עליה אשכולות, אשכולות שלמים של רגשות. כל תכונה כזו. כן? המופנם, תלוי בו אשכול גדול של רגשות שאופייניים מאוד למופנם. כן? אם כן, אישיותינו או חיינו, הם בעצם מתנהלים על גלים של רגשות. ברגע נתון, בכל רגע נתון, כך דיברנו, ואמרנו בכל רגע נתון, אנחנו חווים, לא הייתי אומר דרמה רגשית, אבל אנחנו נישאים על גלי רגשות. כל אחד שיושב כאן כרגע, גם נראה נורא שקט, כן. נראה לו שהוא שקט ורגוע, אבל אם הוא יתבונן פנימה, אם הוא ישקיט את הרעשים החיצוניים, הוא ינסה רגע לעקוב אחרי מה שמתרחש בתוכו, יכול להרגיש שהוא קצת מזיע פתאום. יכול להרגיש שיש לו לחץ קטן פה, יכול להרגיש לחץ בבטן התחתונה, יכול להרגיש תחושה של התכווצות. כל זה מעיד על פעילות רגשית, פעילות רגשית. הוא יכול להרגיש נינוח ומאוד, כן? רגש של נינוחות, פתיחות, אכלה, סובלנות. יש המון סוגים של רגשות. אבל אנחנו בעצם, הרגש זה כוח החיים שלנו, יותר מאשר המחשבה. שבה אנחנו, עליה אנחנו מדבר היום. התחלנו בשבוע שעבר, והיום אנחנו נתחיל להיכנס לעולם המחשבה, שזה באמת הנושא יותר מורכב, אני חייב לומר, נשתדל להסביר אותו בצורה פשוטה, עד כמה שאפשר, אבל ראינו איך אנחנו עוברים מהעולם החיצוני של ההתנהגות, המראה והלבוש, אל עולם הרגשות, דולים משם מידע ואינפורמציה, כן, על עצמנו, על הדברים הצריכים בנו תיקון, על הדברים הטובים שבנו וצריכים אדרבה, התמדה והעמקה, להוסיף עוד מהטוב הזה, כן? ואנחנו עוברים לעולם המחשבות. עולם המחשבות הוא מרכיב שהוא כבר יותר מופשט. אם היינו משווים את זה כמו ב... יש את הרמה החומרית שזה השולחן, יש את הרמה המולקולרית, של השולחן, יש את הרמה האטומית, ויש את הרמה הקוונטית, ויש את הרמה הקוורקית, שזה בעצם, הכל שייך לעולם החומרי, אבל יותר ויותר זך, יותר ויותר זך, כמו ההבדל בין זקות האוויר, לבין זקות האש, האש פחות זקה מהאוויר, האוויר הוא יותר זך, ככה, כן? כל מיני, הייתי אומר, סוגי אנרגיות. העולם הרגשי זה עולם אנרגטי רב עוצמה. העולם המחשבתי, למרות שהוא הכי מופשט, ולכאורה נראה לנו כאילו הוא פיקציה. אנחנו, רגשות אני מבין, מעשים אני מבין, אבל מחשבות, עולם המחשבה שלי, מה זה בדיוק? מה זה הציפורים האלה שעפות בגובה של 10,000 רגל? מה אני עושה בדיוק עם זה? אבל כבר בשיעור הקודם אמרנו שעד כמה שהדבר מפליא או לא מפליא, עולם הרגשות שלנו הוא נדלק מהמחשבות. רגע לפני שאני מרגיש דבר מסוים, לא רגע, שבריר של שבריר בחזקת שבריר שנייה, יש מחשבה. עכשיו קשה מאוד לזהות את המחשבה הזו, כי היא מאוד מהירה. אבל ממש שבריר שנייה, לפני שאני מרגיש רגש, יש מחשבה. לא קל לזהות את המחשבה הזו, אבל אם נזהה את המחשבה הזו, אנחנו נוכל לשלוט בה. אם שלטנו בה, שלטנו ברגש. אם שלטנו ברגש, שלטנו בפרשנות. אתם זוכרים מה שדיברנו? הרגש הוא גורם לפרשנות שכלית. אם שלטנו בפרשנות, שלטנו להתנהגות. ראינו שרגשות הם משפיעים על ההתנהגות, ולא סתם על ההתנהגות המזדמנת, אלא אפילו על התנהגויות שקבועות בנו שנים לטובה, רגש מסוגל לזעזע דפוסי התנהגויות חיובים. אבל הכל מתחיל. לא. הכל מתחיל. אנחנו עוד נראה שיש מעבר למחשבה, אבל הגענו עכשיו למרכיב נוסף, שאנחנו צריכים להבין שיש לו תפקיד חיוני ביותר בתור המערכת, בתור שרשרת הניפוץ הזו. יש לו תפקיד חשוב ביותר, זה מחשבה. בתוך עולם המחשבה, אנחנו מבדילים בין, בשלוש סוגים של מחשבות. היום אנחנו מתחילים לעסוק בסוג הראשון של המחשבות. זה נקרא המחשבות הרצות. וכל אחד מאיתנו יבין את זה מהר מאוד. מה זה המחשבות הרצות האלו? כן? אולי לא חשבנו על כך, אבל צריך לדעת, המחשבות הרצות זה תופעה הכי נפוצה אצל האדם המערבי, שלא לדבר על אנשים שמתמודדים עם הכישרון הנפלא של קשב, ריכוז, כן? המחשבות הרצות, כן? מחשבות רצות זה תופעה מאוד מאוד מצויה. אבל בואו נתחיל לדבר עליה לפי הפסקה שיש כאן לפנינו. בואו נראה. המחשבות הרצות. למחשבות השונות ישנה השפעה גדולה עלינו ועל תפקודנו. כן? ראשית מעשה, מחשבה תחילה. המחשבות הן אבני היסוד. לא כפי שאנשים חושבים שמחשבה זה אבסטרקטי, זה מופשט, זה כלום, זה לא ניתן למישוש. מחשבה זה דבר חלש. העיקר זה הרגש, העיקר זה מעשה, זה הרבה יותר ממשי. זה הרבה יותר לכאורה עוצמתי, הרבה יותר פועל על המציאות. כן? ככה היינו חושבים. אבל זה אופייני למחשבה החומרנית. המחשבה החומרנית היא מעניקה את הכוח לאותם הדברים הנתפסים בחמשת החושים או מורגשים ברגש. זה מחשבה חומרנית. המחשבה הרוחנית אומרת לנו, התפיסה הרוחנית, אומרת לנו שעולם המחשבה הוא העוצמתי ביותר. הוא עוצר בתוכו אנרגיה של בריאה. בריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הסתכל בתורה, ברא את העולם, סוף מעשה מחשבה תחילה. כן, עלה במחשבה לפניו. המחשבה הוא כוח יוצר. וממילא, זה אמור לעורר אותנו לסוגיה הגדולה של השליטה על המחשבות. כן, חשוב ביותר ששדה המחשבה לא יהיה הפקר. אנחנו לא יכולים להתייחס לעולם המחשבה שלנו כאילו זה משהו שלא צריך תשומת לב. זה בלאו הכי לא משפיע על שום דבר, זה כזה מופשט, זה כזה מנותק, זה כזה נבדל, זה כזה, זה לא, זה. העולם שלנו זה עולם שניתן למדידה, פתאום אתה מדבר לי עולם מחשבה. לא. פה אנחנו רוצים לומר שהמחשבות, אפילו המחשבות הרצות, כל שכן המחשבות הסדורות, המחשבות הרצות משפיעות מאוד על הרגשות שלנו. הרי למה אני כועס עליך? תרגיל פשוט, אני עושה עכשיו. להראות את השפעת המחשבה. למה אני כועס עליך? כי חשבתי שעשית משהו לרעתי. אני לא סתם כועס עליך. לפעמים אנחנו רואים באופן ברור את הלינק בין המחשבה לבין הכעס. אני רואה אותך עושה פעולה מסוימת, אתה עובר ליד השולחן שלי, ולוקח ספר בלי לשאול את רשותי. אז אני אומר לך, רגע, רגע, אתה יודע שזה גזל? כי מה, למה אני מגיב כך, למה אני מרגיש כך כלפיך? כי חשבתי שאתה גזלן. חשבתי. מי סיפר לרגש שאתה גזלן? המחשבה סיפרה לו. המחשבה, חשבתי שאתה גזלן. עכשיו, יכול להיות שכאשר אני אגיד לך למה עקרת את הספר, אז אתה תגיד לי, הרי אמרת לי רק אתמול, שאם אני רוצה אני יכול להשתמש בו ולהחזיר למקום. אז אני באתי לקחת, אני אחזיר את זה למקום. שכחתי שאמרתי לך אתמול שאתה יכול לקחת, שכחתי. שכחתי שאמרתי לך אתמול. אז למה כעסתי? כי חשבתי. ברגע שתשתנה המחשבה, הכעס נעלם. ברגע שהוא מזכיר לי שאתמול התרתי לו לקחת את הספר ולהחזיר, אני כבר לא כועס עליו. לא רק שאני לא כועס עליו, אני מתנצל, אני מבקש את סליחתו, אני חוזר לחבב אותו כרגיל. אבל זה התחיל מהמחשבה. זה דוגמה פשוטה, איך מחשבה פועלת. אבל יש הרבה מחשבות שהן לא... הם לא ביחס הברור הזה שאמרנו עכשיו. אלה מחשבות רצות. אנחנו לא מודעים בכלל לנוכחות שלהם. הן רצות בתוך הנפש, בתוך המוח, והן פועלות את פעולותה. הן רצות. כשמם כן. ומכיוון שהן רצות, אנחנו לא מצליחים לעבוד איתן. צריך לראות איך אנחנו נעבוד עם מחשבות רצות. כן? ניקח דוגמה פשוטה של מחשבה רצה. מחשבות רצות, הן יכולות להיגרם מזה שאדם מתמודד עם כמה משימות. הוא צריך לעשות גם את זה, וגם את זה, וגם את זה. באופן אוטומטי, המחשבה שלו מתחילה לעבוד בהמון אפיקים. אבל המחשבה היא לא מסודרת. המחשבות רצות. עכשיו, המחשבות הרצות האלו גורמות לו לחץ של ממש. כן? משפיע על הרגשות שלו. הוא לחוץ, הוא דואג. מאיפה הכל התחיל? מסערת המחשבות שיש בתוכו. כמובן שכדי להתחיל לעבוד עם המחשבות הרצות, אנחנו צריכים לעצור אותם ממרוצתם כסוס שוטף במלחמה. זה לשון הפסוק. המחשבות האלה הן רצות, משתוללות בתוכנו. כל אחת נוסעת מהמחשבות האלו. כל אחת מהן נוסעת את האנרגיה האופיינית לה ופועלת על הרגשות בהתאם. האתגר במחשבות רצות, האתגר שלנו כאנשים מודעים שרוצים להיות בעלי מודעות, האתגר שלנו זה להתחיל להכיר במחשבות הרצות ולפתח תרגילים, כן? כדי להשקיט אותם או להתמקד באחת מהם, ותכף נראה אולי גם דרכים נוספות. אבל מחשבות רצות זה לא מתכון טוב להצלחה בחיים. אדם שיש לו מחשבות רצות, זה אדם שהוא כל הזמן, גם מבחינה רגשית, הוא רץ. מחשבה הזו לא מעורר את הרגש הזה, מחשבה הזו מעורר את הרגש, ובתוך תוכו מתרחש משהו שהוא תרתי דסתרי, דבר רגש סותר רגש. למה? כי יש המון מחשבות. מחשבה אחת דואגת על העבר, מחשבה אחת דואגת על ההווה, מחשבה אחת דואגת על העתיד, שלושה סוגי רגשות. ואם יש 10 מחשבות רצויות בנושאים שונים, תארו לעצמכם איזה סמטוחה רגשית שזה יכול לעורר בתוך הנפש. אדם יכול להגיע לסף שיגעון מסערת רגשות כזו. אבל כל זה מתחיל, נוצר, מאותו אנרגיה מחשבתית שמופיעה בצורה של מחשבות רצויות משתוללות, לכמה וכמה כיוונים. בואו נראה מה שכתוב כאן, נתקדם בפסקה קצת. למחשבות שלנו יכולה להשפעה גדולה, ישנם סוגים שונים של מחשבות. הקומה הראשונה הינה המחשבות הרצות. אלו הן המחשבות המציפות את מוחנו במשך היום. שימו לב שברגע זה, אם אני אתן לך כל אחד להתבונן קצת ונהיה בשקט, אנחנו נראה מחשבה שחושבת על משהו שקרה אתמול. אנחנו נראה מחשבה נוספת שחושבת על מה שאני צריך לעשות אחרי השיעור. מחשבה אחרת הולכת לכיוון של איזה משהו שצריך לקחת לפני חמש, אני חייב להגיע למקום מסוים. סוגים כאלה של מחשבות בתוכנו יכולים להיות לעשרות, עשרות. לא כולם הם פעילות באותה רמה, באותה עוצמה, אבל מספיק שיהיו בתוכנו ארבע מחשבות כאלו, או חמש מחשבות כאלו, אנחנו כבר מפוזרים. יהיה לנו מאוד קשה, למשל, להתרכז בשיעור. יהיה לנו קשה להתרכז. יהיה לנו קשה לקרוא בספר, להבין את הכתוב. יהיה לנו קשה, כל מיני דברים הם קשים. כי הנפש שלנו מחולקת וקרועה לכיוונים שונים. כן. אלו המחשבות המציפות את מוחנו במשך היום, וממלאות את ראשנו במלל של דברים. לו לפחות, היינו יכולים לעצור מחשבה אחת ולהגיד לה, כן, מה את אומרת בעצם? אני אומרת שאתה צריך להספיק ולהגיע למקום פלוני בשעה חמש, כי סוגרים בדיוק בחמש. ואם לא תשיג את הדבר הזה עד חמש, אחרי זה אתה תסתבך שבוע ימים. זה מה שאני אומרת. טוב, אני רוצה רגע לדבר איתך, בואי נשוחח. זאת אומרת, את מזכירה לי שיש לי משימה חשובה מאוד עד חמש. מה השעה כרגע? 3:40. איפה המקום? במרכז העיר. כמה זמן אני צריך להגיע למרכז העיר? הרכבות פעילות, כמדומני שכן. לוקח בערך 30 דקות ליד הביטחון, תחילת רחוב יפו, 30 דקות. אני אצא מכאן בארבע ורבע. תודה רבה, מחשבה יקרה. תודה רבה. תודה רבה. הבעיה שאנחנו לא מגיעים לרמה כזו של דיון, אלא השאלה נשארת לא פתורה. המחשבה רק מציפה את הדאגה, את המשימה הלא פתורה, היא מרגשת אותנו ויוצרת תחושה של קוצר רוח וחוסר סבלנות. מקשה עלינו להיות בקשב מול הזולת, הזולת מדבר איתנו, אבל אנחנו כבר, אנחנו לא להקשיב, לא? כי יש מחשבה תורדנית שהיא מספרת לנו סיפור כללי וגולמי. מה היא אומרת לנו? אתה צריך להיות בלחץ. אבל אנחנו לא יודעים על מה ולמה. לא עצרנו את המחשבות. לא חקרנו את המחשבה, לא הקשבנו מה היא אומרת לנו, לא ישבנו לתשובה. יש בעיה בשיח מול המחשבות. זה יוצר בלגן, זה יוצר חוסר שקט. תפחם ניפגש בדרכים עצמם, איך מתמודדים זה, תפחם נראה. הקומה הראשונה, אם כן, זה המחשבות הרצות. אלו הן המחשבות המציפות את מוחנו במשך היום וממלאת ראשנו במלא של דברים. לעתים זה יכול להתבטא בבליל של מילים והעברות, ללא כל תוכן ומשמעות. הלכתי אחר כך, אתמול, הוא, היא. כל מיני חלקי מילים. שום מילה לא מתחברת לחברתה. זאת אומרת, אני לא מצליח לחבר משפט. כל הזמן משהו מפרק את המבניות של המשפטים. גם משפטים המחשבתיים וגם משפטים המילוליים. לפעמים זה מגיע לרמה של אפילו ברמה מילולית. כן, מרוב המחשבות הרצות, אני לא מצליח להגיד דבר ברור. לפעמים, כן, תחשבו על אדם שצריך להגיד עכשיו דבר תורה לשבע ברכות. כמה מחשבות רצות בתוכו שהוא צריך להגיד היום בשבע ברכות דבר תורה לפני 50 איש. עכשיו הוא לא איזה דרשן גדול, הוא החבר של החתן. עכשיו הוא צריך לדבר, להגיד דבר תורה. הוא הראשון שפותח בדברי תורה. כל החברים שלו לישיבה, כולם יהיו שמה. אדם כזה, תחשבו כמה מחשבות רצות לו בפנים. עכשיו, זה יכול להגיע למצב כזה שאם הוא לא מרסן את עצמו לפני הדרשה, הוא מגיע לדרשה. אני ראיתי זה פעם בית מדרש, לא פעם ולא פעמיים. ראיתי בית הכנסת. אנשים שקמו להגיד דבר תורה, אחד יתעלף. מרוב לחץ פנימי. וריבוי של מחשבות, אוי, שם צריך להגיד, רגע, האם אני אזכור מה קודם, מה מאוחר, שאלה, מה תשובה, אוי, אם אני לא אצליח, מה יחשבו עליי? כמה מחשבות? מרוב לחץ ואומס של מחשבות, הוא מגיע לדבר, הוא קורף, הוא לא יכול לפתוח את הפה. אחד יתעלף, אחד יתחיל לדבר, ואיבד את הרצף של הדברים. הוא היה בלחץ. רגע, אמרתי להגיד, סליחה, מחילה, מחילה. מחילה מכבודכם, מחילה, רגע, רק שנייה. סליחה, מחילה, אני. כן, כן, שואל אברבנאל, הוא לא מצליח. לחץ, לחץ. היה. לפעמים אדם מגיע לרעיון עבודה. כן? הבלק אאוט המפורסם. כן? זה קורה כתוצאה ממחשבות רצות. יש ריבוי של מחשבות שכביכול רוצות לדאוג לנו. המחשבות רוצות לדאוג לנו. הן רוצות להטריע על הסכנה. אבל אני לא מצליח להבין מה הן אומרות. הן רק משאירות בי את הרושם שיש פה תחושת איום דחופה ומסוכנת. אני לא יודע על מה ולא יודע, לא יודע מה. שום דבר, כלום. אני מגיע לרעיון, אני מבולבל לגמרי. טוב, תדבר, ספר לעצמך. עשיתי טסט במכונית. טסט לרכב עשיתי, אז בטסט עלתה איזו בחורה, הייתה אמורה להיות אחריי. אני עשיתי את הנהיגה וזה, גמרתי את החלק שלי, אחרי זה היא עלתה. ישבתי מאחור, היא לא הצליחה להעביר לי הילוך. היא לא הצליחה להעביר. אומר לה הבוחן, תעבירי לי הילוך ראשון, תתחיל לנסוע. זה רכב על, זה הרכב על, עם הילוכים. תעבירי לי הילוך ראשון, תתחיל לזה לפני 4 שנים. אבל לא, 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 לא מסליחה, לא. אז הוא לוקח את ההגה, את העמות, ומעביר. תלחצי על הקלאץ' והברקס, תלחצי. ברועדת, תורי. תשחררי לאט לאט הברקס. קבע הרכב. מה קורה לך? אני לא יודעת, אני לא יודעת, אני... לא הצליח ממנהג. היא לא הצליחה. אז עליתי על הרכב ונסעתי עד למשרד הראשון, עד למשרד. אז הרווחתי נהיגה כפולה. כן, זה לא היה חלק מהמבחן, אבל... זה היה באריאל, בכביש החיצוני של אריאל, אז נסעתי את כל הדרך חזרה למשרד. היא לא הייתה מסוגלת. איזה לחץ. כן? כמה מחשבות. רגע, אם אני אעשה טעות אחת קריטית, אני כבר נפסלת. וואו, ויש עכשיו 20 דקות, אני צריכה עכשיו לנהוג. הוא אמר לי שאני צריכה להיות 90%. 20 דקות להיות 90% בנהיגה טובה, 90%. ואם אני לא אצליח, ואם... היא פשוט סינדלה את עצמה. היא לא הצליחה לפרק או לדרג את הפעולה הזו למשהו מתפתח, משהו רב שלבי, היא נתקעה. נגמר הסיפור. בליל של המחשבות. אנחנו חייבים לפתח מנגנון שיוצר איזשהו משטר בעולם המחשבות שלנו. מלל של דברים. לעתים זה יכול להתבטא בבליל של מילים בעברות ללא תוכן ומשמעות. ולעתים אלו הן מחשבות ממשפטים ברורים דווקא, שמציפים אותנו לאורך היום. אל תגידו כן או לא, אבל מישהו פה סובל ממחשבות תורדניות לפני השינה. אני יכול להודות ולהגיד לכם, אני לא חושש להגיד לכם שיש לי בעיה עם זה. עכשיו, זה לא שיש לי מחשבות רצות. יש לי לפני השינה הרבה פעמים, היום כבר פחות, כי נקטתי באמצעים. אבל שנים ארוכות, אני התקשיתי להירדם. מה הייתי חושב? דווקא מחשבות מאוד מפותחות. הייתי חושב בהתחלה איזה רשי בדבר, בפרשת שבוע. יש לי שיעור ביום ראשון פרשת שבוע, אז חשבתי על רשי פרשת שבוע. ודווקא מחשבה מפותחת. איזה יופי, מחשבה מפותחת. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח בעבודה קשה. כן? אני חושב על הרשי הזה הנפלא. מחדש בו חידוש. פתאום אני עובר לסוגיה אחרת. אוי, מחר אני עושה לקיבוץ לבקר את אבא. כן, רגע, אולי אני אציע לו לנסוע לטבריה, אולי נעשה קניות ומחשבה ככה, מארגנת יום מחר. כן? עוד מחשבה אחת עולה. המחשבות דווקא מסודרות, אבל כל פעם אחת מחליפה את השנייה. וכל מחשבה היא מתפתחת ומתארכת. והופ, ואתה עובר מאחת לשנייה. הן לא מתרוצצות ומסתבכות אחת בשנייה, אלא אחת אחרי השנייה. כל אחד בתורה תופסת את תשומת הלב שלך, אתה מתעסק איתה רבע שעה, זאת רבע שעה, זאת רבע שעה, זאת רבע שעה, שעה וחצי, אתה לא נרדם. זה עוד סוג של מחשבות רצות. אם כן, יש את המחשבות הרצות שמופיעות בצורה של חוסר פשר. פשוט מתנגשות אחת בשנייה, ושום מחשבה לא מתנסחת במלואה. יש מחשבות מתרוצצות שהן דווקא הן מנוסחות היטב. אבל שמציפים אותנו לאורך היום, או אותה מחשבה עצמה, או כל פעם מחשבה מחליפה מחשבה, ואנחנו כל הזמן עסוקים במקום להתפנות לדבר שבו אנחנו צריכים עכשיו לעסוק, לישון, תירגע, תפנה את עצמך ממחשבות, פשוט תירדם. אתה לא מצליח. אתה לא מצליח. כאשר איננו מודעים או מחוברים למחשבות שמציפות אותנו, אנו עלולים שלא להבחין בהשפעתם. אבל הן בעצם משפיעות. הן משפיעות על עולם הרגש שלנו, הן משפיעות על החיצוניות, על ההתנהגות שלנו, כמו שאמרנו מקודם. זאת אומרת, אותו עולם מחשבתי עלום, מופשט ונסתר, למרות שהוא לא ניתן לחישה, אבל הוא פועל, הוא פועל על הרגש. אנחנו לא מבינים איפה מתפתחים בנו רגשות כאלו. לא מבינים. פלא פלאים. הנה דוגמה, שמואל, מורה ותיק, סיפר שבמשך שנים היה מגיע הבית המותש. רק בשיחה אחת הבין שמראשית היום ועד סופו הוא מנהל בתוכו דיאלוגים דמיוניים עם תלמידים. תלמידים. התלמיד ההוא, התלמיד המופרע ההוא, התלמיד הטוב ההוא, התלמוד החלש ההוא, התלמיד העצל ההוא. דיונים, דיונים, דיונים. כל הזמן. המחשבות לא חדלו לרגע. אבל כשהתחיל לעצור 3 פעמים ביום, רק 3, ולבדוק מה עובר לי עכשיו בראש, רמת המתח ירדה פלאים והוא חש בהירות חדשה. כלומר, עצם העובדה שנודע לו שהוא מנהל דיאלוגים דמיוניים עם תלמידים, וזה מה שמתיש אותו, מאפשר לו כבר לבחור, לרסן את ההתעסקות המחשבתית הזאת. כן? שאנחנו לא מודעים, אנחנו עשויים שלא להבחין בהשפעתם של המחשבות. לאור זאת, מסקנה פשוטה, אני חוזר לכתוב, ישנה מעלה גדולה בחיבור ובמודעות למחשבותינו. על ידי מודעות זו, אנו מגדילים את החיבור שלנו אל עצמנו, כי המחשבות האלו זה חלק מאיתנו, ויכולים לזהות את ההשפעות השונות עלינו. כלומר, אנחנו מסוגלים להבין הרבה דברים שקורים לנו במישור הרגש. אנחנו יכולים להבין למה אני מפחד. למה אני מפחד? יש לי מחשבות רצות על זה שאני כבר עוד מעט קרוב, אני כבר בגיל מבוגר, ופה אני קצת לא מרגיש טוב, ופה ככה, וכל מיני מחשבות רצות. כן? אז ממילא, זה הסיבה שאני מרגיש ושאני מרגיש. זה הכל מתנקז לתוך עולם הרגש. המחשבות האלה רצות. כל אחד, כל מחשבה, היא משפיעה את ההשפעה שלה, את הערס שלה, היא דוקרת ברגש מסוים, דקירה, כן? מעוררת אותו, את הרגש הזה, ואז אני סוער בתוכי. לכן יש חשיבות עצומה להגיע לאיזה מצב שבו אנחנו מסוגלים לעמוד מול המחשבות האלו. תכף נראה איך עושים את זה. על ידי מודעות זו, אנו מגדילים את החיבור שלנו אל עצמנו ויכולים לזהות את השפעות האלה שנות עליהם. בפרק זה ניסינו לחפש את הדרכים להתמודד עם אותן מחשבות רצות. ולאפשר השקטה פנימית על מנת ליצור חיבור בין האדם למחשבותיו. רואים את זה יפה בטבע, אגב, מי שקצת רואה סרטי National Geographic, יש תופעה יוצאת מגדר רגיש, קיימת אצל הרבה טורפים, כן? לביאה, שעכשיו היא רוצה לטרוף איזה גנו, כן? היא רוצה לטרוף איזה גנו, כן? או איזה בפלו, כן? מה היא עושה? היא מסתכלת על כל העדר. עכשיו, היא יכולה לזהות שם, בתוך כל העדר הזה, היא יכולה לזהות איזה אחד חולה. היא רואה אחד חולה, או קצת צולע, היא מתכוונת אליו. עכשיו, היא יכולה גם לא על חולה, היא יכולה לכוון לאחד מהחיות, ולהחליט שהיא רצה רק אחריו. עכשיו, הלוויות מעוררות בעלה בעדר. העדר מתחיל לרוץ. הלוויה בחרה בפרט מסוים, היא רק אחריו. נגיד אם היא בחרה, סליחה שאני משתמש בדוגמה, הנה זה העדר, והיא בחרה באחד, עכשיו למרות שבזמן הריצה היא קרובה אליו, היא לא תשבור שמאלה. היא תלך אחריך. כל הזמן, אחריך, כל הזמן. זה משל נהדר להבין את המחשבות הרצות. למעשה, כל העדר שמתחיל לרוץ, זה המון פרטים של שרצים. הם יכולים לבלבל את הלוויה מאוד, אבל יש לה מנגנון, מנגנון מולד, שגם נרכש, גם מולד, אבל גם נרכש ומשתכלל. אגב, זה ידוע ששיטות הצייד של הטורפים, הן משתכללות ממש בהפרש של כמה שנים. מאוד משתכללות. למה? כי צורות ההתגוננות של הנטרפים, גם הן משתכללות. זה לא פשוט להתמודד עם עדר של בפלו, של תאו. זה לא פשוט. יש להם שיטות הגנה נהדרות. לכן הלוויות עצמם צריכות להשתכלל כדי להיות מסוגלות לתפוס פרט אחד. הרבה פעמים יש מצב של לוויות לא מצליחות לצוד צייד במשך שבועיים. לא מצליחות. הנטרפים מאוד משתכללים. הם גם נעשים יותר תוקפנים. מי שראה פעם איך תאו תוקף לוויה, איך עדר תאו נעמד כמו איזה שורה של מגינים, כן? מול הטורף. מסתלקים. הרבה פעמים מצליחים להרוג פרט מסוים, אבל יש להם בעיה. למה? כי הצבועים הם מרגישים שיש פה חגיגה, אז הם מגיעים למקום, והם סלקים את הלוויות. יש בעיות. אבל הרעיון הוא שכאשר מתמודדים עם עדר, החוכמה היא להתמקד בפרט אחד. פרט אחד. בפרק זה ניסינו לחפש דרכים להתמודד עם מחשבות הרצות, לאפשר השקטה פנימית, זו גם דרך, לא דיברנו עליה עדיין, על מנת ליצור חיבור בין האדם למחשבותיו. ההשקטה הפנימית היא פעולה של רגיעה. ברגע שאתה, למשל, ברגע שאתה מרגיע את עצמך, אז יכול להיות מוזיקה, יש אנשים שומעים מוזיקה, מוזיקה מרגיעה, הם פתאום הרבה יותר צופים, צופים במחשבותיהם. ברגע שאני רגוע, אני יכול לצפות בעדר, ממש לצפות במחשבות שרצות בתוכי, מתוך שאני צופה בהם, אני מודע אליהם יותר, ואז אני יכול גם למקד את תשומת הלב לאחת מהם, לעשות את הדיון מולה, לפתור אותה, ואז הולכת למחשבה אחרת. עכשיו אני אטפל, כמו שראינו קודם, עכשיו אני אטפל במחשבה שמעיצה בי להגיע למרכז העיר. אני ממוקד עליה, אני לא נותן למחשבה אחרת להשיח את תשומת ליבי מהמחשבה הזו. אני עומד מולה, שואל אותה באומץ מה היא דורשת ממני, מתייחס לאתגר, פותר אותו בתוכי, מגיע לתשובה סבירה, להתמודדות סבירה, שולח את המחשבה הלאה. בואי מחשבה נוספת, שלום. היא מטרידה אותי בשאלה אחרת. היום אני אמור לצאת עם מישהי בערב. איך לנהל את הפגישה? אני כל כך רוצה שהיא, רוצה שהיא תצליח. זה מלחיץ אותי, זה מחשבה רצה. זה מחשבה רצה שבאופן טבעי, שימו לב, היא לא מראה לי את כל הסוגיה. היא רק מציבה לי את הדילמה. אתה צריך להצליח בפגישה. אתה צריך להצליח בפגישה. אתה רוצה את הבחורה הזו. הפגישה צריכה להצליח. רגע, טוב, אני עוצר את המחשבה. מה את אומרת לי? היום אתה אמור לצאת עם רינה, ואת יודע כמה זמן חיכית לצאת איתה. וסוף סוף היא הסכימה להיפגש איתך. סוף סוף. ואתה צריך שבפגישה הזו לעשות רושם מספיק כזה כדי שתרצה להיפגש איתך בפגישה שנייה. אתה חייב. זה מה שהמחשבה הרצה אומרת לי. הבנתי. קודם כל, אני רוצה להודות לך, מחשבה יקרה, כן? כי את שייכת באמת לקטגוריה של המחשבות הקיומיות. זאת אומרת, באמת זה חשוב לי, זה משהו קיומי ברמה מסוימת. אני רוצה להצליח בפגישה. תודה רבה שאת מעוררת את תשומת ליבי לאתגר של הערב. אבל רגע, מה את אומרת לי? שאני חייב להצליח. האם הדבר תלוי בי או רק בי? אני אעשה את ההשתדלות שלי. ברוך השם, דיברתי עם השטחן, שאלתי אותו את השאלה, איך לפגוש את רינה? והוא אמר לי, את השאלות שאני צריך לשאול בהתחלה, על מה לדבר, אני נהג לפי מה שהוא אמר לי. אני לא מחויב לעשות דבר שהוא מעבר לכוחי, מעבר לידיעתי. לא. תודה רבה לך מחשבה יקרה, אני אבוא להיפגש עם רינה, על פי המתכון שקיבלתי מהשטחן או מרבי, ככה אני בא. לא מנסה לעשות הצגות, לא חושב שאני חייב להשיג אותה. אני אעשה את שלי והקדוש ברוך הוא עושה את שלו. תודה רבה. משוחררת, מחשבה הבאה. בצורה כזו אנחנו יכולים לזכור את עיקרי המחשבות התורדניות, לפרק אותם, ואז לחזור למצב של שפיות, למצב של שליטה על הרגשות, כמו שאמרנו, כן? דרך אחת היא יצירת הרפיה לגוף, כדי להגיע לאותו דיון מסודר עם המחשבות, מגיעים להרפיה. שהגוף הוא לא רפוי, הוא מעורר ומציס מחשבות. מאוד מציס. שימו לב שאתם הולכים בלחץ לאיזשהו מקום, עכשיו הגעתי עם מכון אורה לפה, כדי להגיע לפה בשלוש ורבע, אני צריך לצאת משם, אני יוצא משם שלוש. אני צריך רבע שעה, יש לי להגיע לפה. עכשיו אני שם לב שכאשר אני הולך מהר, כן? זה מעורר בי, כן? מחשבות רצות, ההליכה המהירה מעוררת מחשבות רצות. רגע, אני אספיק לשיעור, אני אגיע לשיעור. רגע, אני אגיע לשיעור, אבל אני אתנשם, אני צריך להירגע קצת. רגע, שנייה, אז אני אתחיל באיחור. וואי. אני הולך בנחת, לאט, במהירות, אבל לא בפזיזות. המחשבות לא מתפתחות. לא מתפתחות. יש איזה מצב של רגיעה. סתם דוגמה, אפילו מהיום. אפילו מהיום. כן? הרפיה לגוף. לפחות פעם ביום למצוא זמן להרפיית הגוף, אשר תאפשר את יצירת השקט הפנימי של האדם. ואז כשיש שקט, ככל שמתמידים בתרגול, ניתן להיכנס למצב של השקטה פנימית, בזמן מהיר יותר, גם במשך היום. יש פה עוד יסוד חשוב. שמגיעים מהשקטה הפנימית, זה לא רק שאפשר לדבר עם מחשבות רצות, מחשבות רצות פשוט לא מתפתחות. הן לא מתפתחות, כי נוצר סדר פנימי. כשאדם הוא רגוע, נוצר סדר פנימי בתוכו. ממילא המחשבות הרצות לא מתעוררות, כי מחשבות רצות הן מתעוררות במקום שאין ארגון וסדר. כל מקום שיש בו סדר, המחשבות הן לא רצות. הן נמצאות תחת משטר של תהליך, של מוקדם, של מאוחר, של אפשרי, של לא אפשרי. השקט הוא אמצעי בדוק למניעת, כן? התנגשויות של מחשבות שלא מצטרפות לסיפור, שלא מצטרפות לתרחיש, לעלילה, כן? השקטה. דרך נוספת, על זה דיברנו כרגע, לעצור את שטף המחשבות הרצות ולהתמקד באחת מהן. ממש כמו אותה הלוויה שנותנת פוקוס על דבר אחד. מחשבה אחת. על ידי המיקוד נוצר שקט פנימי, המאפשר לקיים דו שיח עם אותה מחשבה. למה נוצר שקט פנימי אגב? כי תשומת הלב מושקע איפה? בדבר אחד. שתשומת הלב לא מושקע בדבר אחד, מילא המחשבה שלי מתפזרת על עשר. מזה נוצר הפיזור. אבל ברגע שהמחשבה שלי מתרכזת עכשיו, ומתמקדת כרגע באחת הזו, ממילא מחשבות אחרות לא יכולות לתפוס את תשומת ליבי. הן לא יכולות לקרוא אותי לגזרים כבר. הן לא יכולות, כי אני עכשיו לא פנוי, אני עוסק עכשיו מחשבה אחת. הדו-שיח, או מתחילים שוחח עם אותה מחשבה, נוצר שקט פנימי המאפשר לקיים דו-שיח עם אותה מחשבה. מה היא אומרת? מה תוכן התביעה שלה? מה אני משיב לה על פי אמות מידה של שכל ישר, של דרך ארץ, של מוסר של תורה, כן? של מחשבה של תורה? איך אני מתמודד עם המחשבה הזו? הדו-שיח יאפשר לשחרר את המחשבה, ולנתב אותה למקום של חיבור ומודעות. מרגע הזה, המחשבה לא שולטת בי, אלא אני שולט בה, כמו שראינו מקודם. אותה מחשבה שיצרה חוסר שקט, בגלל שהרציתי בחמש, אני צריך להיות באמצע העיר, במרכז העיר, היא לא שולטת. אני מנהל אותה. כי אני אומר לה, כרגע, קלטתי את המסר שלה, אני מנהל את האירוע. אני יוצא בארבע ורבע, עולה לרכבת, מגיע 20 דקות לפני הזמן כדי למצוא את המקום, אני שולט במצב, לא את, לא בלחץ או בדחיפות שאת מעוררת בי, אני כבר שולט במצב. לנתב אותה למקום של חיבור מודעות. הדרך השלישית שהצענו היא החלפת הנושא בראש. זה בעיקר ביחס למחשבות תורדניות. שמחשבה תורדנית, כמו לפני השינה, תופסתי המחשבה להכין את השיעור עכשיו למחר, על דברי רש"י אל הפסוק, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ודק השעה, עכשיו אני מחליט, טוב, איזה מחשבה, מה אתם מציעים לחשוב כדי שנוכל להירדם? אז מה, להחליף מחשבה במחשבה? אז מה, זה יעזור לי בדיוק. כן, אז אולי זה לא דוגמה כל כך טובה, אבל זה יותר מתאים, הדוגמה יותר טובה היא כאשר מחשבה מסוימת היא מעוררת בי דאגה. עכשיו אני מחליט לחשוב על משהו אחר. אני לוקח בכוח את המחשבה ומפנה אותה למחשבה יותר משמחת, יותר מעודדת, יותר אופטימית. ממילא, ברגע שאני מושך את עצמי למחשבה אופטימית, גם הדאגה נפטרת. המבט שלי על הדאגה הוא מבט אמוני, הוא אחר לי גם, הוא משתנה. יכול לפתור גם אותה. אבל בכל אופן זה דרך נוספת. כן? אם הסוס רוצה ללכת שמאלה, אני מושך אותו ימינה. המושכות הן בידיים שלי. ואין שתי מחשבות יכולות להתקיים בעת ובעונה אחת. אם כרגע שולטתי במחשבה א', אם אני הולך למחשבה ב', הרצויה לי, כן? אז אני כבר לא באלף. מחשבה אלף, עם כל הכבוד, היא נשכחת. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. אתם רואים את הדף הזה? תסתכלו טוב על הדף הזה. אני מבקש מכם עכשיו, במשך דקה אחת, לא לחשוב על הדף שראיתם. אני מתחיל לספור, דקה. לא לחשוב על הדף שראיתם. אפשר בטח להפסיק. מישהו הצליח לא לחשוב על הדף שראיתם? נכון, זה מאוד מסובך. אגב, מה שעה? וואי, 4:05, מכילה. שכחתם עכשיו את הדף, נכון? שאמרתי את 4:05, נכון? איך העברנו את עצמנו למקום אחר. לא, זה באמת בעיה, זה 4:05. אבל, כלומר, על ידי שבחרתי כרגע להתעניין בשעה, אני כבר לא במחשבה על הדף. בצורה הזו אנחנו יכולים ממש לנדוד ממחשבה למחשבה, ולבחור איזה מחשבות אנחנו רוצים להתרכז, איזה מחשבות לא. ואני ממש מסיים בקריאה, כן? לא נוכל להעריך בזה מחילה, ממש מחילה, אני לא שמתי לב שזה עבר. הדרך השלישית שהצענו לחלב המשלמים, לא ניתן לחשוב על שני דברים בו זמנית, לכן נתמקד בנושא או במשימה אחרת, ובכך נשקיט את אותן מחשבות רצות, על ידי יצירת תעדיפים. מעבר לכך, מומלץ וכדאי שכל אחד מאיתנו, כמו תמיד, הזכרנו לא פעם, יחפש דרכי השקטה שמועילים לו, כדי להרגיע את המחשבות הרצות.